שעה היסטורית. כסף קטן. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מדע הנומיסמטיקה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה אנחנו משוחחים הערב?
היות ואנחנו החלטנו כל פעם לפרסם חומר על נושא אחר, היום או הערב נדבר על נומיזמטיקה.
נומיזמטיקה, שזה חקר המטבעות אם אני לא טועה?
כי ביוונית נומיזמה זה מטבע.
ויש ממש ענף מחקרי שלם שמתמקד?
כן, וכזו דבר קשור עם ענף אחר, הרלדיקה, שזה מדע הסמלים.
סמלים למה הכוונה סמלי מדינה?
קודם כל, סמלים אישיים.
סמלים אישיים.
וגם אני נעזרתי מאוד בדוקטורט שלי, מפני שאני עסקתי ברום החברה.
כן.
שהתחתנו, וכל פעם כשבא ענף חדש, הסמל נשאר, אבל משתנה. והודות לחקר הסמלים, יכולתי להבין מי בן של מי.
להתחקות אחר אילן היוחסין, שהשתנה בכל פעם, ואיתו השתנו גם הסמלים המשפחתיים.
לא השתנו. זה היה אותו סמל עם
שינוי קל בתוכו.
כן, כן, כן.
כשצריך להבין מה לכל משפחה אצילה היה סמל?
עוד איך.
איזה סוג של סמלים נגיד? מה, תמונות של...
תראי, הבעיה היא מאוד מעניינת. שהסמל היה על המגן. מפני שהם יצאו לקרב בימי הביניים, כשקסדה ירדה גם על הפנים, לא ראו אותם.
כן.
בעזרת הסמלים יפתו אותה להבחין. ולדעת מי זה מי.
זו בעצם הייתה הדרך היחידה לזהות מי בדיוק. נלחם במי.
וזה התפתח למדע. והמדע הוא מסובך מאוד. קודם כל, השמות של הצבעים הם לא שמות נורמליים.
כלומר?
כלומר, לא אומרים אדום, אומרים לואה.
לואה?
כן, זה אדום.
שצבעו אדום.
שצבעו אדום, אם כי יש גם אבסורדים. למשל, שחור נגרד סאבלה, שזה חול, שבכלל לא שחור.
נכון, אלא אם כן אתה נמצא, לא בעצם, קשה למצוא חול שחור.
וירוק זה סינופלה וכל זה, ושפה שלמה שאתה חייב להבין אותה כדי, מכתיבים לך, אתה חייב לצייר את הסמל, רק עם שימוש במושגים האלה.
אבל אנחנו יודעים מה מקורה של השפה הזו? כלומר, מי עשה את השיוך בין אדום לבין לא הבין שחור?
אני עושה, במאה ה-12, גילו שאחד מהאנשים שבאו עם וילהלם, הכובש,
כן.
וויליאם, גיום לקונקרן, הנכס שלו שם אותו סמל, וזו ההוכחה הראשונה.
שהסמל עובר בירושה.
בירושה. אבל האצילים רצו גם לסמן שהם התחתנו עם מישהו אחר. הם מוסיפים את הסמל של האישה. ויש עכשיו סמלים שיש 107 סמלים. יש איזה מיקרוסקופ כדי...
כלומר, משפחה אחת, מכיוון שחלו כן. נישואים ושינויים ונולדו עוד ילדים, כל הזמן נוסף עוד סמל ועוד סמל ועוד סמל, עד שהגיעו לסמל מורכב.
ורצו
מעשרות רבות של סמלים.
להתגאות, כמובן.
והשימוש המרכזי היה באמת בשדה הקרב על, על המגן, או שהיו...
לא, זה היה שימוש. באופן חגיגי, למשל, זה הסמל על הכרכרה. הסתכלת בכרכרה, ידעת מי יושב בתוך הכרכרה. עם ירדת הסמלים, כמובן.
כן, מה היו הסמלים הנפוצים ביותר?
יש גם הסמלים הלאומיים.
כן.
שזה מאוד מסובך. קודם כל, עריות.
אז זהו, מה שרציתי לשאול, אלה לא רק, נגיד, כתמי צבע או ריבועי צבע, אלא ממש צורות בעלות משמעות.
כן, יש להם עריות, כמובן, בנשרים.
כן.
הנשר זה מחלה.
וגם פרחים, נגיד, החבצלת והשושן.
לא, שושנה אדומה, שושנה לבנה.
בהחלט.
כן. ומעניין מאוד שהאי רודוס, רודון זה נקרא שושנה ביוונית. אז היא לקחת סמל כשושנה.
אז בעצם רודוס הוא אי השושנים.
כן, ככה הם רצו לקרוא. אבל הסמלים הם לפעמים גם סמלים מדברים. כלומר, מישהו נקרא קולומב, קולומב זה נקרא יונה. כן. הוא שם את יונה בסמל שלו.
כלומר, יש התכתבות בין הסמל לבין שם המשפחה, והמשמעות של שם המשפחה.
כן, ויש גם ערים, ערים יש גם כן סמל. והסמל של התונה זה ינשוף. מדוע? כי ינשוף מתעופף רק בערב, והחוכמה באה עם הזקנה.
באותה צורה, לרומא יש סמל ידוע מאוד, וזה הזאבים, זאבה שמניקה את גוריה.
אס פיקר, סנאט פולוס קוורומנוס, עם הסיסמה למטה, הסנאט והעם הרומאי.
כן, מדובר בזאבה הידועה שמניקה את התינוקות, רמוס ורומולוס.
כן, הרי זרקו את התינוקות כדי שימותו, אבל הזאבה רחמה עליהם, נתנה את חלב שלה. זה כמובן לא נכון.
אבל זה הסיפור המיתולוגי על לידתה של רומא.
כן. דרך אגב, מה שמעניין מאוד, שלאחר זאת, שני התינוקות הללו לחמו ואחד הרג את השני. זה פוליטיקה כמובן, לא השתנה.
זה משהו שיפיין את הנצרות, זה יפיין גם זרמים אחרים, נגיד אצל היהודים גם היו סמלים?
בוודאי, זה מאוד מעניין. כאשר היהודים התחילו להוציא מטבעות, לא היה אף פעם יצור חי.
כי לא תעשה לך פסל או מסכה.
בדיוק. היו דפים של לימון וצמחים אחרים.
המנורה עם הקנים?
כן. וזה היה מקובל ומאוד מעניין שכאשר אלכסנדר ינאי על השלטון, הוא פתאום מופיע עוגן. מדוע? מפני שהמלך, מישהו שזה את הפטולמאוס, תלמי, בית תלמי,
כן.
נולד עם סמל של עוגן.
מה, קטם לידה?
כן.
בצורת עוגן?
כן. וינאי, שרצה להיות ביחסים טובים, שם את העוגן גם.
אז זהו, כאן באמת הסמלים נפגשים עם המטבעות, ובאמת אנחנו יודעים למשל היום איך נראו הקיסרים הרומים בזכות הדמות שלהם על המטבע.
כשעברנו, המשפחה שלי כשעברה מצרפת רומניה,
כן.
המורה להיסטוריה בתיכון הרומני היה ראש האיגוד הנומיזמטי הרומני. והוא ראה שאני מתעניין בזה, והוא הביא לי מטבע כדי לבחון אותי. וכשהסתכלתי למטבע אמרתי מיד, זה הקיסר דומיציאן. אז הוא אמר, איך אתה מזהה אותו? אמרתי, בגלל הצוואר השרי שלו. אבל האמת היא, לאחר זאת אני הודיתי לקוסטנטין מואזילה, ישמו, שהמטבע הזה היה אצלי באוסף שלי הצנוע.
זה לא שדמותו הייתה חקוקה אצלך בזיכרון, אלא שפשוט כבר הכרת את המטבע.
בדיוק.
אבל גם נגיד יוליוס קיסר, נכון? ואחרים, אנחנו יודעים איך הם נראו בזכות המטבעות האלה.
זה נהדר. יהיו צילומים. בכסף, בזהב, ויש עוד משהו מעניין באיסוף המטבעות, המתכת. כשהייתי בן 9, אבי נתן לי מטבע, וברגע זה נחתם גורלי. כי לאחר זה אני הבין אותי שהפכתי לפרופסור היסטוריה, הודות למטבע הזה.
ספר.
היה מטבע שיכולת להרוג שור.
מטבע שיכול היה להרוג שור?
כן.
איך זה עובד?
אני התבדחתי עם הוריי, זה מטבע עצום, מנחושת.
מה, מה זאת אומרת? כמה עצום? מה היה גודלו?
כף היד.
כף היד, מטבע בגודל כף היד.
כן. 5 קופייקות, 1801 ברוסיה. בצד השני היה המחיר, והצד השני, הנשר, עם שתי הראשים.
אבל זה לא נשמע כל כך פרקטי, מטבע בגודל כף יד.
אני חושב שהיו כל כך, המוז'יקים לא יכלו בכלל להשתמש בכסף. היה עוני מאוד, והשירים נתנו למשרת לשאת את, את הקופסה עם
אז לא אכפת להם כמה הוא יהיה גדול. והמטבע הזה היה עשוי מנחושת.
כן, והתחלתי להבחין במתכות. היה מטבע מאלומיניום, ואת יודעת מה המחיר? 50 מיליארד מרקים.
50 מיליארד מרקים?
כן.
מאלומיניום?
מאלומיניום, מה יכולת לקנות את זה? בול דולר. היה לי גם בול, שעליו היה כתוב 50 מיליארד מרקים.
מה, בגלל אינפלציה?
אינפלציה מטורפת, שעברה כל גבול.
אבל באמת חל שינוי בסוג המתכות ששימשו ליצירת מטבעות עם השנים.
היה מתכת, אלקטרום, שזה חצי זהב, חצי כסף. אבל אני רוצה להגיד לך שהדבר הנעים ביותר זה להחזיק ביד מטבעות של זהב. הם קודם כל, הם כבדים, והכובד הזה נותן להם מנהות כזה, שאתה מתייחס ברצינות.
וגם בורקים, ואנחנו יודעים כמה הם שווים.
בדיוק.
זה היה נפוץ מטבעות זהב?
באמריקה זה הם נאסרו רק במאה ה-20.
עד המאה ה-20 עוד השתמשו במטבעות זהב.
כן, גם מעניין. זהב זה כסף. גם נחושת, גם ניקל, גם אלומיניום, באירופה היו מטבעות אלומיניום, קלות כמו נוצה.
שמוליק, שמוליק, בוא לרגע לברר, איך שינו את פני העיר ללא הכר. שמוליק, שמוליק, בוא נביט קצת ליחור, לימים בהם בגרוש היה עוד חור. כן, כשלגרוש התייחסו בתור פיננסים, בתפוחי זהב היו פשוט מרנסים. היום מגדל שלום הפועל על מגביה, לאיפה נעלמה גימנסיה הרצליה? ואיפה שימון רודי שרשרות קוריאה, בסכיני גילוח בין שיניו פוליאה, ואיפה ביאליק וירי אב אנשי הספר. היום יש אלמגור ואטינגר וחיפר.
אני הייתי במילואים בניצנה.
כן.
וחפרנו שם, ניסינו לחפור שם, פתאום אנחנו גילינו מטבע של אלכסנדר ינאי.
סתם כך גיליתם את המטבע?
כן.
בזמן המילואים?
מפני שזה היה אזור צבאי, לא רק בימי ישראל, גם בימי המנדט כנראה, וגם בימי הטורקים. והייתי מאוד גאה במטבע הזה. פתאום בלילה, אחרי השמירה, הלכתי לישון.
כן.
החיילים האחרים העירו אותי, מטבעות, מטבעות. ואני מסתכל, וילהלם צווייטה קייזר פון דויטשלנד.
מטבע גרמני?
כן, מפני שגרמניה הייתה בעלת ברית עם הטורקים במלחמת העולם הראשונה.
ולכן בבסיס הצבאי הטורקי אפשר היה למצוא גם מטבעות גרמניים.
בדיוק.
איך חיפשתם? פשוט חפרתם באדמה?
מקום זה היה קדוש, כלומר, קדוש במובן זה שאי אפשר לגעת.
כן.
ועל כן יכולת למצוא כל מיני דברים. אני יצרתי כשהשתחררתי, כי הייתי חופר עוד יותר, מי יודע מה הייתם.
אז בעצם אתה לא רק היסטוריון, אתה גם ארכיאולוג חבוי.
נניח. אבל קרה משהו אחר. ידעתי שבלובר יש מחלקת מטבעות.
כן.
והייתי בן 9.
חזרנו עכשיו לגיל 9, הצבא עוד לפנינו. כן,
לפני הצבא. והמחנכת שלי, נסה סיילישה לייפר, הלכה איתי למוזיאון, ואמרה עם מנהל של מחלקת המטבעות, שהילד מתעניין במטבעות, והוא נתן לי כמה מטבעות, ואני זיהיתי אותם, הוא היה נלהב, והתחלתי ללכת ללובר. בלובר יכולתי לגעת במטבעות, אבל כל הזמן שומר עמד לצידי.
טוב, אני מניחה שלא התכוונת לחפון אותם, לשים אותם בחסך וללכת הביתה.
כן. המנהל היה מאוד נלהב שילד מתעניין בזה.
והכל התחיל מאותו מטבע שאביך הביא לך?
כן.
אבל איך מתבצעת ההתעניינות הזו של ילד אחרי מטבעות? מה, אתה קורא על זה ספרים? אתה מנסה להשיג מטבעות?
אני, את התאריך היה 1801.
1801?
כן.
התאריך של המטבע?
כן, המטבע, כן. ואני ביקשתי מאמי, תברר מה קרה ברוסיה ב-1801, והיא התעניינה, ואמרה לי, הצאר פאבל ראשון נרצח. זה אותי הצית את הסקרנות, הצאר נרצח. באותה שנה שהמטבע הזה יצא.
כלומר, דרך המטבעות התוודעת על הסיפורים ההיסטוריים.
בדיוק. זו דרך הטובה ביותר לפי דעתי. ואני מאוד מצטער שלא מלמדים נויזמטיקה בתי ספר ישראלים.
אז אילו עוד סיפורים יש שקשורים למטבעות גדולים בהיסטוריה?
קודם כל, התוארים של המלכים, ולמעשה היו כאלה של מופיע פרצוף, והשם שלו והמדינה שלו רק ראשי תיבות. ואתה חייב לפענח את זה.
בעצם המטבעות האלה הם קצת כמו כתבי חידה.
אני גיליתי מטבע, הייתי בלובר.
כן.
עם האותיות FDR. פרנקלין דלאנו רוזוולט. אמרתי, הוא היה ב-2000 שנה.
זה לא סביר.
האותיות הללו, פירוש הדבר, הימים הטובים חוזרים, בלטינית. ואני קוראים סיסמאות, כי סוף סוף יש לו בקיצורים. בקיצורים הללו זה כאב הראש מחריד. למשל, אתן לך דוגמה מעניינת. על המטבע האנגלי גם היום כתוב FD, Fide Defensor, מגן הדת. אבל הדת עוד היא הקתולית. והנרי השמיני שכתב ספר לומן על הדת הקתולית, קיבל את התואר הזה מן האפיפיור. בינתיים הוא שינה את דתו.
וייסד את הכנסייה האנגליקנית.
כן. השמרנים האנגלים, ששמרנים מדי, ממשיכים להדביע מטבעות עם ה-FD מאז עד היום הזה.
אף על פי שאין לזה משמעות בפועל, להפך, ההפך הוא הנכון.
אולי היא מגינה לדת הפרוטסטנטית, אבל אני לא חושב שהאפיפיור נתן תואר כזה.
יש מטבעות שבאמת הצליחו לגלות פרטים שבאופן משמעותי לא ידענו לפני כן, או שהם רק משלימים את התמונה הידועה?
לא, יש... כאשר התחלתי להתעניין במטבעות, הביאו לי מטבעות השכנים, הקרובים, כל זה, ושאלו אותי מה זה.
כן.
ועל ידי הסמלים או השפה, הצלחתי לפענח, הפכתי הילד המומחה למטבעות.
אבל מה אנחנו למדים על המטבעות עצמם? נגיד, מה באמת הצלחת לפענח, למשל?
את המוצא. כי הרי בגרמניה היו 2,000 מדינות, 2,000. ולא כולם הוציאו מטבעות, אבל חלק גדול כן. ולפענח את זה, הדוכסויות, הנסיכויות, הערים שהוציאו מטבעות, היו ערים עצמאיות, זה מלאכה קשה מאוד.
אז מה בעצם מאפשר לך לזהות? המתכת שבה השתמשו, סוג הכתב, התמונות ש...
אני למשל, מטבע, כתוב בגרמנית ועם דוב.
דוב.
דוב. דוב. בגרמנית אומרים בר.
כן.
אבל בירה שוויצרית זה ברן. וזה היה האמת. ברן הוציאה מטבעות עם הדוב. ככה שיכולתי לזהות את המטבעות הללו. למשל, הפני האנגלי.
כן.
זה בא ממילה שזה נקרא בעלות.
בעלות.
כן. והשילינג בא ממקום אחר. בגרמניה יש אזור ברעיינוס שנקרא שילינג. והמטבעות הללו הגיעו לאנגליה והפכו לשילינגים.
אבל איך פני שקול לבעלות?
יש מילה אנגלית שנעלמה בינתיים, פון. P-A-W-N.
כן.
שכי זה השתייכות או משהו כזה. איזה סמל שזה שייך למישהו. ואחרי זה הפך מילה כללית.
מעניין.
כן.
איך מתבצע החקר הלשוני הזה? נגיד, איך אתה מגלה את הקשר בין פני לבין המילה בעלות?
מתעניין.
דרך ה...
למשל...
דרך טובה.
כן. למשל, כשהייתי בלובר, מצאתי מטבעות היהודים, שכתוב בעברית שלא ידעתי אותה, אבל היה ספר עזר, במלביות בסוף המאה ה-19.
כן.
וכשנפולון היה במצרים, הוא מצא גם מטבעות יהודים. ואז הוא עושה ספר, בעזרת הספר...
נפוליון הוציא את הספר?
לא, כשנפולון כבש את מצרים.
כן, הוא מצא את המטבעות היהודיים.
הם הגיעו לאקו, כן. כפי שאת זוכרת.
נכון.
ואז בדרך הם מצאו מטבעות עברים.
כן.
והיה ספר שיצא לזה, ואני נעזרתי לידי הספר הזה, כדי לזהות את ה...
ומה גילית? מה זיהית שם?
למשל, מעניין ששמו של המלך לא היה מלך, אלא... הוא היה נקרא כהן גדול, והוא מועצת היהודים, זה היה כתוב בעברית.
וזה כתוב באותיות עבריות ממש?
כן, אבל חלק שם. והדבר הטרגי ביותר זה שנת המרד. שנה א', שנה ב', וקושי מוצאים שנה ג'.
מכיוון שלא נותרו כבר...
ולאחר זאת, הרומאים הוציאו יהודיה קפטה, יהודה השבויה,
שמרים... קפטה, מקפטיב. קפטה,
כן, קפטיב. שמראים שם חייל רומאי, עץ דקל ואישה ששוכבת כבולה.
כבולה?
יהודה. כלומר, הם ישמשו בתעמולה.
כלומר, המטבעות לא היו רק באמת כלי למסחר, אלא גם היו גם כלי להעברת מסרים.
בדיוק.
והרומאים ניסו באמצעות המטבעות להראות לעמים האחרים, כפי שכבשנו את יהודה, כך אנחנו נעשה גם לכם, אל תתקוממו.
כי מטבעות עם יהודה השבויה נמצאו בספרד.
מעניין.
באמצעית תעמולה.
אז זה ממש נראית כמו עבודת נמלים.
נמלים, אבל מאוד מדרבנת, exciting.
תלוי את זה... מי, אני מניחה.
מי שמתעניין בזה, כן. כן.
היה מטבע שלא הצלחת לפרש?
כן, די בעצמך. זה כנראה מגרמניה, מפני שהיו שם מאות מדינות קטנות. אומרים ש2000.
כן.
וקשה מאוד לדעת עיר קטנה, שאומנם ראש העיר מוצאים מטבעות, ואחרי זה הוא נעלם והעיר נעלמת, ואתה לא יודע מה היה שם. אתה לא יכול לעקוב אחרי זה.
מה המקומות הכי אקזוטיים, נגיד, שמהם גילית מטבעות? כי עד עכשיו דיברנו על גרמניה וצרפת וזה ישראל.
היה מטבע מרובע.
מרובע? מה, בצורת ריבוע?
כן. ושברתי את ראשי, מה זה יכול להיות? והכתיב לא היה ברור כל כך.
כן.
והתחלתי להתעניין, מי יודע?
מי מוציא מטבעות מרובעים?
סיילון.
סיילון?
כן, האי סיילון.
אתה מתכוון כמובן למה שהיום הוא סרי לנקה, בדרום הודו.
אי שעוד ידוע גם למלחמת אזרחים שלא נגמרת שם.
אז מה, הם נהגו להוציא מטבעות מרובעים?
האנגלים שלטו בסרי לנקה אז, כסיילון.
כן.
אז האנגלים הוציאו מטבעות מרובעים, אבל זה היה מדוע. אולי שהם היו עצמם מרובעים.
זו בהחלט אפשרות.
כן, אבל הם לא ידעו עברית.
אבל מעבר לאותו מטבע מרובע, כל שאר המטבעות שנתקלת בהם היו עגולים לחלוטין.
עגולים, כן, אבל עם חור.
עם חור, כמו הסימון.
כן, מדוע?
מי שזוכר בכלל מה זה הסימון, זה גם כבר היסטוריה.
שמו את החוט. זה היה חשוב בחוט.
כלומר, נהגו לסחוב את המטבעות כשהם קשורים בחוט, כדי שלא יעבדו.
בדיוק. והחור היה מאוד חשוב, והחור הזה לא יכולת להביא את המטבעות.
באיזה שלב בכלל בהיסטוריה עוברים בני אדם ממסחר, מסחר חליפין, נניח הפרה שלי תמורת התרנגולת שלך, או נגיד כמה תרנגולות שלך? זהו, זה... תוך כדי שעברתי את המשפט, הבנתי שהיחס לא מספיק טוב כאן.
ב-610 לפני הספירה, המלך לידיה, קרזוס, הוציא כנראה את המטבעות הראשונים.
הראשונים, ב-610 לפני הספירה.
כן.
ואנחנו יודעים איך התנהל אז המסחר, איך...
אנחנו יודעים משהו אחר, שאנשים השתמשו במאזניים, במאזניים ידניים, כדי ללכת
לשקול את המטבעות.
לשקול את המטבעות, כדי...
כלומר, המטבעות בתחילה, שוויים נעמד לפי משקלם.
בדיוק.
ורק אחר כך הם הפכו לסמל של כסף.
כן, כמובן, קודם כל אתה חייב לקבוע את המטבע, ואחרי זה אתה שוקל. בשביל כל המטבע היה סולם אחר.
ברור.
ידי מסובך.
ברור.
המטבעות היום, בכל מארצות, יש להם קווים על התיתורה.
אבל אתה מתכוון על החלק החיצוני של המטבע, הוא מפוספס.
בדיוק.
כן.
מפני שהיה מנהג בימי הביניים, שאנשים היו נשכו במטבעות שהם היו מתכת די קלה ורכה, והשתמשו במה שהם נשכו לערכים יותר קטנים.
כלומר, בעצם מה שקרה זה שאנשים נהגו להכניס את המטבעות לפה, והם הותירו סימני שיניים על המטבע.
לא, הם ממש...
ממש נשכו, ממש חתכו כן, חלקים כן, מלמטבע. כן. ומה, אז החלק המפוספס אמור למנוע מאנשים לנשוך את המטבע?
כן. אתה בודק, אתה רואה ש... לא נשכו אותה.
אבל איך הייתה הסתגלות למעבר למטבעות? כלומר, זה הראשוני עצום מסחר חליפין למסחר במטבע.
תראי, המלך לידיה קרזוס,
כן.
עד היום יש פתגם עשיר כמו קרזוס. מפני שהוא יתהים אנשים על ידי המטבעות שלו.
אנחנו יודעים מה היה, מאיפה הגיע לו הרעיון? כלומר, מי היה הראשון שצעק אוריקה עם המטבע?
אוריקה, את צודקת, מפני שזה היה ביוונית.
כן.
ובלידיה, שזה הנטוריה של היום, אבל השפה הייתה
פשוט
יוונית.
פשוט קם והחליט, מעכשיו אני משנה לחלוטין ועוברים לעסוק במטבעות.
הוא לא אמר את זה, אי אפשר לדעת מה הוא אמר.
כן.
אבל זה היו ניסיונות שהצליחו. אז כולם העתיקו את זה.
ומתקופתו של לידיאס, או מממשלו של לידיאס, זה מתפשט לכל הערים, המדינות הסמוכות, הארצות הסמוכות.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך ש... יש גם ערך אומנותי למטבעות.
בוודאי.
למשל, האנגלים, שהם מאוד נוצרים, שמו על המטבעות שלהם, על הצד השני, תמונה מיתולוגיה, שגיבור יווני שהורג דרקון, וזה עד היום הזה, הם מוצאים את הלירות סטרלינג.
שזה גם אומנות, אבל מצד שני, גם פה יש לנו, כפי שראינו במטבעות של יהודה הכבושה, ניסיון להעביר מסר.
בדיוק.
אנגליה חזקה, כמו אותו חייל פרה שמצליח להרוג את הדרקון.
ואני רוצה להגיד לך שמי שלוקח את המטבעות העתיקים, אתה מרגיש שרומא שוקעת, הופכת יותר ברברית.
דרך המטבעות?
כן, הציורים הופכים, הדמויות יותר ויותר גסות, והכתובת יותר ויותר בלתי מובנת. ובסוף הניוון המוחלט בא כשמופיע הצלב, והקדושים ממהילת קדושה.
טוב, אתה יודע שיהיו כמה וכמה נוצרים ברחבי העולם שיחלקו עליך, ויגידו שזה לא הניוון המוחלט, אלא הגאולה המוחלטת.
כן, יכול להיות, אבל יש גיוון, אחד המסורים האנגלים, אני רוצה להסביר מדוע נפלה האימפריה הרומית, בשני מילים, קצת יותר בשני מילים, ברברים בחוץ, נזירים בפנים.
והשורה התחתונה היא ברורה בהקשר הזה. ואת אומר, אפשר דרך המטבעות ממש לראות את התהליך שעובר על רומא.
בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שהקיסר האחרון של רומא, רומולוס אוגוסטולוס, אשר גורש ב-476, הספיק להוציא מטבעות. הוא היה בן 14. מישהו מסביבו הוציא את המטבעות הללו, וזה מין קריקטורה. אתה לא יכול לפענח את הדמות.
אגב, מי שמוציא את המטבעות לאורך השנים בהיסטוריה, זה תמיד המלכים, השליטים, נגיד הכנסייה, הוציאה גם מטבעות משל עצמה?
יש קשר עמוק בין המטבעות לבין הדת, מפני שהכהנים הם היו השומרים של המטבע, והם קבעו כל מיני חשבונות דתיים, שהיחס בין זהב לכסף, זה 1:13.
אוקיי.
בתי המקדש, בהיכלות, היו שומרים את המטבעות. וזה הוסיף להם מין הילה של קדושה. אנשים דתיים אוהבו את הכסף. זה מסביר את הכנסייה הקתולית. אל תשוהי שכנסייה הקתולית מכרה את גן העדן תמורת כסף.
מה שהוביל בין השאר להקמת התנועה הפרוטסטנטית, כי מחאה על המסחור וההתמסחרות של הכנסייה.
את יודעת מה שמעניין? הקשר בין הדת לשיניים.
לשיניים?
כן.
תסביר.
מפני שכאשר בא רופא שיניים, הוא בא תמיד עם תזמורת כדי לחסות את הצעקות של קורבנות שלו.
והקשר לדת הוא?
הם באו ומכרו את האינדולגנציות עם תזמורת, כדי למשוך קהל.
זאת אומרת, גם רופא השיניים וגם הכנסייה הקתולית, שניהם נזקקו לשירותיה של התזמורת, כל אחד מסיבותיו הוא.
ייתכן גם שנגן אחד, לא תזמורת שלמה. אבל זה מעניין שאתה חוקר את מקורות הדת הקתולית, אתה מגלה משהו מאוד מוזיקלי.
אבל מאיפה מגיעה הרשאה להנפיק מטבעות? כל מי שיכול היה, כל מי שהיה לו מספיק מתכות עשה את זה, או שזה היה משהו שמלכתחילה היה נתון אך ורק לסמכותו, למרותו של השליט, נגיד הקיסר או המלך?
כמובן, כמובן, או ראש העיר.
ראש העיר.
היו ערים חופשיות שהוציאו מטבעות. למשל דנציג, שהעיר שבגללה פרצה מלחמת העולם השנייה.
כן.
הוציאה מטבעות מאוד יפים. שמשכו את ה... אני זוכר שהייתי מלהף, שהיו לי מטבעות מדנציג. וכאשר הגרמנים פתחו במלחמת העולם השנייה, מאוד הצטערתי, מפני שכבר לא היו מטבעות מדנציג.
שזו באמת הסיבה המשמעותית שבגללה יש להיצער על פתיחת מלחמת העולם השנייה. באמת, אובדן המטבעות מדנציג הוא הרי גורל בהקשר הזה.
נו מזמת. אבל מה שמעניין זה ש... העיסוק במטבעות הללו, הסקרנות שעוררו, היא בימי הביניים. פטרארקה, המשורר האיטלקי, מספר שאשר העובדים העיקרים היו עושים חור באדמה כדי לנטוע כרמים, הם מצאו מטבעות והם באו לפטרארקה ושאלו מה זה. הוא היה מפענח שזה לטינית.
אז גם הוא היה נוזמן.
דרך אגב, הוא נתן גם אוסף במטבעות לקיסר, כדי לעורר עניין שהיה קיסר במטבעות. אבל הספר הראשון למטבעות הופיע 1514 בצרפת, ומאז עד המאה ה-19, ההתעניינות במטבעות היה הובי של עשירים. מפני שמי יכול לאסוף. אבל עם המאה ה-19 התחיל העניין המדעי, Royal Society of Numismatics ב-1836 בלונדון. ואחרי כל הארצות פתחו באיגוד המטבעות, ויש גם אצלנו בארץ, ברמת אביב, מוזיאון המטבעות, שהוא מאוד יפה, ואני ממליץ לציבור ללכת שם. היו לי מתחרים.
מתחרים?
מתחרים בגיל שלי,
כן.
שאספו בולים.
שזה בדרך כלל האוספים היותר מקובלים היו.
כן, אבל מה זה בולים? הבול הראשון הופיע ב-1840, פני שחור עם ויקטוריה, מלכת אנגליה.
פרופסור, זו לא תחרות. מטבעות יש להם כבודם במקומה מונח, וגם הבולים כבודם במקומה מונח. גם מהם אפשר ללמוד הרבה.
כן, אבל לתקופה, יש אנשים שאוספים שטרות של כסף.
נכון.
וזה כל כך לא יפה. והשוואה עם המתכת הצילית הזאת, המבריקה, והכבדה עם הכסף הזה, עם שטר של נייר שאתה יכול להשתמש בו לכל מיני מטרות.
אתה צודק, שטרות זה באמת דבר בזוי. אין מה, אין מה להתקרב אליהם.
אם כי שטר של $1,000.
לא היית מתנגד. בסדר, הכל עניין של קנה מידה, בקיצור.
בדיוק. Stanno cantando
e camminando stanno gridando ora le stelle stanno cadendo le nostre mura stanno tremando e camminando a braccia alzate ballano i santi
כבר אנחנו מדברים על מודרנה בהקשר הזה של מטבעות ושטרות. מטבעות מודרניים, נגיד היום, מעניינים אותך, או שרק המטרה היא ללמוד על העבר?
לא, מה פתאום? מה שמעניין היום, יש האירו.
כן.
אז האירו, יש לו א', בצד אחד, אותו ציור.
כן.
בצד שני, ציור המדינה.
מקומי למדינה שמשתמשת במטבע. וכך יש הבחנה בכל זאת לאומית בין מטבעות האירו השונים.
כן, ויש אנשים שעושים להם אירוס. מפני שהשם של המדינה לא כתוב. אתה חייב לנחש לפי הציור.
אז גם כאן יש ניחוש.
כן.
אבל הנה, זו באמת דוגמה מעניינת, איך המטבע מלמד אותנו על השינוי הפוליטי שחל באירופה. כי עכשיו אנחנו, לו היינו עכשיו ההיסטוריונים של עוד 2000 שנה, והיינו פתאום מגלים שלכל מדינות, או לחלק גדול ממדינות אירופה, יש מטבע משותף שמובחן על ידי הצד האחורי לגבי כל מיקום ומיקום, היינו למדים על האיחוד האירופי דרך המטבע.
בדיוק, אבל יש גם מקרים יוצאים מן הכלל, סילנד.
סילנד. איפה המדינה הזו מתחבאת?
היא בים הצפוני.
בים הצפוני.
ומספר התושבים הוא 25.
25 תושבים?
כן.
אז קודם כל אני נושמת לרווחה, כי אמרתי לעצמי, איך אני לא מכירה את המדינה הזו? גורתי נחשפת כאן, אבל אם זה 25 תושבים, אז תסלחו לי.
הוא מומחה לספורטאי הוקי.
הוא מומחה להוקי, לספורט ההוקי.
הוא גילה שהאי הזה נמצא מחוץ למים הטריטוריאליים האנגליים, ואין לזכות לאנגליה לטעון על ריבונות.
וכך הוא דרש לעצמו את הריבונות.
הוא עושה מטבעות וגם בולים, שמוכר אותם, וזה פנסה מנהדרת.
אז הנה, הדרך להגדיר מדינה, או ריבונות כלשהי, היא הוצאת מטבעות ובולים, ובזאת סימנת הטריטוריה.
בדיוק. אבל אני לא יודע כמה זמן זה יתקיים.
אני גם לא יודעת כמה 25 אנשים האלה נזקקים למסחר ענף, בכל זאת.
לא, הייתו תקופות של שפל ושל גידול.
כן, היו תקופות שאותם 25 היו בדיכאון.
לא, הייתה תקופה פורחת כשהיו במדינה הזאת 300 אנשים.
300 הם כבר הגיעו. יפה, אז היו שם בתקופות...
ירדו לך הזאת, מפני שאנגליה לא ידע מה לעשות איתם.
בצדק.
הם פחדו שהיא תטען שזה המים הטריטוריאליים שלה. אבל על סוף אנגליה נמנחה מדעתה, היא ויתרה, ועדיין סילנד קיים, ואפילו מסיבולים.
נחמד.
כן.
פה בישראל יש סיפור מעניין עם החלטה, למשל, על המטבעות הישראלים הראשונים, השקל.
זה מעניין מפני שהשקל היה הולך למס לבית המקדש.
במקרא, בתקופת
כן,
המקרא.
כן.
הרי המילה גם שקל מופיעה כבר כמטבע כן. בתנך.
ועל כן היה אסור שיהיה דמות של אדם של משהו חי. על המדיעות הללו. צמחים כן, כוכבים כן, אבל לא משהו חי, מפני שאיסור בתורה. ועל כן, מדינת ישראל חידשה את הדבר הזה.
אבל היו, כפי שהיו למשל קרבות ודיונים ומחלוקות לגבי הדגל הישראלי, היו גם דיונים לגבי המטבעות שידועים לך?
הדגל שהרצל המציא...
שבעת הכוכבים.
שייך לצים.
ולקניון בהרצליה שבעת הכוכבים
אבל לא על המטבעות בסמל המדינה.
אבל יש באמת הרבה, אני חושב, נשמע לי שיש הרבה דמיון בין חקר המטבעות, חקר הסמלים, וגם חקר הדגלים של מדינות.
כן, זה כמובן משהו אחר, שאתה לא יכול לאסוף כל הדגלים, אתה יכול לאסוף מטבעות.
בוודאי, אבל גם מהתמורות שעוברות על הדגל, למשל אם תיקח את הדגל הרוסי, כן. אתה יכול ללמוד על ההיסטוריה של רוסיה, ועל התהפוכות שעברו על המדינה הזאת דרך הדגלים, והשינוי בדגלים.
אני רוצה להגיד לך בקשר לזה, זה טוב מאוד שאתם משכת את השיחה לכיוון זה. הסמל של פריס הייתה אונייה אדומה על ים כחול.
אוקיי.
והפריזאים כפשו את הבסטיליה.
אנחנו מדברים על המהפכה הצרפתית עכשיו. בדיוק. כן.
והמלך נעלף.
נעלף. גם נלחץ וחשש לחייו, אבל הוא גם נעלף.
לא, אבל עיר פריס הזמינה אותו ב-16 ביולי, כלומר יומיים אחרי כיבוש הבסטיליה, לבוא לפריס למין התפייסות.
כן.
שלום. השלום זה לבן. ועל כן הצבע הלבן נתקע בין הכחול לבין האדום, וכאשר ניסו לחזור לדגל הלבן, אז היו מושררים כל המרצין שאמר, איך נוותר על הדגל הנפלא הזה, שכולו דם למטה ושמיים למעלה. יפה.
אז זה מאוד יפה. אז הצבעים, למשל, באמת בדגל צרפת, מסמלים את הניסיון להגיע לפיוס בין ההמונים,
כן,
מביאים את המהפכה לבין המלך.
הצבע של הדגלים גם מעיד על הכוונות של המדינה הזאת. למשל, איטליה, יש לה ירוק, לבן ואדום, שזה חיקוי של צרפת.
כמובן שזה חיקוי של צרפת. כל העולם כולו הוא חיקוי של צרפת.
ורומניה, כחול צהוב אדום, שזה גם חיקוי של צרפת.
מי אינו מחכה את צרפת? מדינת ישראל. או שגם פה יש חיקוי, כי יש לנו כחול ולבן. רק אדום חסר.
אני מציג לה שהייתי בקנדה, לימדתי באוניברסיטה של מונטריאל.
כמובן בחלק הצרפתי.
כמובן.
כמובן.
דרך אגב, כשהלכתי לקנות רדיו, המוכרת שהייתה יהודיה, שאלה אותי באיזה אוניברסיטה אני למד, מגיל, אמרתי, לא, אוניברסיטת מונטריאל. ואמרה לי, such a good man among Frenchies. נורא נעלפתי.
אני בטוחה.
אבל הרקטור היה יווני, והזמין אותנו לארוחה.
כן, הרקטור של האוניברסיטה הצרפתית בקנדה היה יווני.
בדיוק, זה קורה.
כן.
ואז אני מוטי את הכוס לארצות שהדגל שלהם כחול לבן, יוון.
ישראל.
ישראל.
וזה התקבל בשמחה רבה, אני מתאר את
זה. בוודאי.
אם אנחנו כבר מדברים על כחול לבן ועל דגל ישראל, מקורו של מגן הדוד, יש לגביו מחלוקת היסטורית למיטב ידיעתי.
שמעתי שזה צורה של מגן. זה נוח מאוד שאתה יכול להשליך חנית בין הזוויתות של מגן. ככה שלמעשה מגן דוד זה...
היה באמת מגן בפועל, מגן קדום.
כן, יכול להיות, סברה. כן. לא, לא הוכח, לא מצאו אף מגן דוד בצורה של מגן, של ממש. אבל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מצטער שלא מלמדים נומיזמטיקה בבתי ספר. מפני שנומיזמטיקה לומד מה זה מתכת, סוג המתכות, סמל המדינות, החיות שהן בסמל המדינות. למשל, אתה חייב להבדיל בין הנשר הגרמני לבין הנשר האוסטרי. קודם כל, לנשר האוסטרי שני ראשים.
שני ראשים. טוב, כן. זה דרך די פשוטה להבחין בינו לבין נשרים אחרים שמסתובבים בדרך כלל עם ראש אחד.
בדיוק. גרמניה יוש אחד, רוסיה הצארית, שני ראשים, ועכשיו הם חזרו. אני נדהמתי לראות שבנערות רשמים של רוסיה של היום מופיע שוב הנשר שני הראשים.
ניסיון לסמן לתושבי רוסיה וגם לאנשים שבאים במגע עם רוסיה, שהיא חוזרת לימי הזוהר, אפשר לראות את זה כך, או הימים הנוראים, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל,
כן,
של
גם,
שלטון הצאר.
ראיתי שם סרט, שם ראיתי תלמידים מבית הספר הצבאי, המנשקים את התמונות של הקדושים.
עד כמה היום מדע הנומיזמטיקה הוא עדיין פופולרי?
מאוד פופולרי, מפני שקודם כל זאת השקעה.
השקעה?
כן. זה ערך גדול.
אתה אומר, כדאי יותר לאסוף מטבעות מאשר לאסוף בולים, כי הסיכוי שבסופו של דבר תוכל לעשות מזה קופה הוא גדול יותר.
מתכת, כמובן. מתכת יקרה.
כן.
אבל אני רוצה להגיד לך ש...
נגיד, מה שוויו של מטבע עתיק מנגיד, אני יודעת...
כמה אלפי שקלים.
כמה אלפי שקלים.
כן. המלכה בדרך כלל לא הופיעה מטבעות, רק המלך.
כן.
אחרי שמת אלכסנדר ינאי, אשתו, שלום ציון, מלכה, אבל היא לא הוציאה מטבעות.
בכלל?
בכלל.
כי כמובן אמרנו במטבעות העבריים לא הופיע הדיוקן, לא של המלך ולא של המלכה, מכיוון...
בדיוק.
בגלל הציווי הדתי. אבל אתה אומר, היא אפילו לא הוציאה בכלל מטבע.
לא. אבל לעומת זאת, באנגליה יש המניה, יש כלומר מלכות, זה אל תשכחי, שוויקטוריה הוציאה גם הבול הראשון של פני אחד שחור.
פני אחד שחור?
כן. והם מאוד גאים על זה שהבול הראשון.
אתה עדיין שומר אצלך מטבעות?
יש לי כמה מטבעות, זכר לאוסף שלי שהיה. מפני שאני נשיג לך, כשאני ביקשתי מהוריי לקנות לי מטבעות זהב, הם חשבו שזה היה מוגזם מאוד.
אני חייבת לומר שבצדק. לא, לא בכל יום ילד מבקש מההורים מטבעות זהב.
אני רציתי, זה מעניין אותי.
מבחינה
לא,
אקדמית, תאורה, בוודאי.
אבל כאשר באה השואה, הם מאוד מרוצים, הוריי, שאני אספתי מזהב, כי זה עזר לנו לחיות.
אז מבחינתך למטבעות בחיים האישיים שלך היה גם ערך, כמובן, מקצועי, כי זה הוביל אותך אל ההיסטוריה,
די.
אבל גם ערך אישי מאוד גדול.
I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. Nothing quite as wonderful as money.
Money, money, money.
There is nothing like a newly minted pound.
Money, 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 money.
Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round.
Money, 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 money,
שעה היסטורית. כסף קטן. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מדע הנומיסמטיקה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי אמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דור עזריאל, רונה שפילר ועדי רוזלי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים רספיג'י, סאטי, וורלוק, ברנדוארדי ובורודין. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים של חבורת מונטי פייתון.